אדר זה לא זמן לשמחתנו, כמו סוכות. זה לא חודש לשמחה, זה חודש שנהפך מאבל לשמחה. אז כנראה שהשמחה של אדר תמיד יש בצד מאתגר. הכל ככה? אין דוצים? מה? אז אפשר גם? רק אם יש לכם מיותרים, לא? פורים, אי אפשר לעסוק בדברים אחרים, אבל למדנו ביחד על סגולה ובחירה. אז נעסוק בפורים בהקשר הזה, של סגולה ובחירה. אומר רב ציודה, גם בגלות, במצב שפלותי וגלותי שאין לתאר, ריבונו של עולם לא עזב אותנו, שבשפלנו זכר לנו, ויפרקנו יצרנו, כי לעולם חסדו. בשפלנו זה בית של בתוך. בתוך שפלנו זכר לנו. נגיד, מי שמתקשרת לחברה שלה, שלא לא דיברה איתה כמה זמן, נחמד, נכון? ואם מתקשרת לה כשהיא בבידוד, עוד יותר נחמד. כי אם מתקשרת כשקשה לה, אז היא זוכרת, היא זוכרת אותי כשקשה לי, אכפת לה. אז הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו בשיא הקושי. ומשם מושיע אותנו, וזה קצה. קצה כזה של, כאילו, על סף בוללות. נהנו מסעודתו של אותו רשע, השתחוו לצלם, אחרי 70 שנה של גלות. לכן פורים אינו יום טוב רגיל, אלא שיא הימים הטובים. הערה אלוקית מרכזית שמתגלה בתוך הסתרת הפנים. יש פתגם עממי, קדחת אינה מחלה, פורים אינו יום טוב. אז הרב ציודה מבאר את הפתגם העממי. קדחת אינה מחלה פרטית, זאת אומרת, זה לא מחלה מסוימת. קדחת הכוונה חום גבוה, אלא גילוי המצב הכללי של האדם. יש לו חום, כולו משובש. כך, פורים אינו יום טוב פרטי. כלומר, הוא לא משהו של היבט מסוים, פרעו שיאבד אותנו. היוונים היו איום תרבותי, אבל פורים זה להיות או לא להיות. זה לא עוד משהו, זה לא צד מסוים, אלא זה המהות. אז זה יום מרכזי, כללי, התגלות נצח ישראל. על כן, יש הרגשת שמחה. שניצלנו מסכנה. כשאדם נמצא בסכנה מיידית, אז הגוף קופה ונכנס למצב של להילחם או לברוח. מצב חירום כזה. ואז, מה קורה? אמרנו, סגולה ובחירה. הצד הבחירי של האדם, כלומר האינטלקט, הרגשות, המעודנים, המתוחכמים, כל הצד הזה משותק, ומה שמפעיל אותו זה האינסטינקטים. כלומר, מה שלא קשור לבחירה. הוא מגיב אוטומטית. רק אחרי זה הוא קולט כמה מה שהוא עשה, זה היה הדבר הנכון. ואחר כך, אדם היה בסכנה. נגיד, לא יודע מה, מסעית פתאום איבדה את הבלמים, דוהרת, אין לו לאן לברוח, בסמטה ללא מוצא. הוא אומר, אם תקרבת ככה, בשנייה האחרונה היא בולמת. מה קורה אז? כזה... כזה פרץ אדרנלין מטורף, כזה של וואו, אני חי, כזה שמחה מטורפת. זה פורים. זה לא שמחה על משהו, שמחה על ה... אלא שמחה קיומית, ראשונית, מאוד מאוד, בסיסית, עצומה. אבל כמובן, האופן שבו אנחנו מבטאים אותה וחווים אותה, הוא לא בצורה כזאת פראית, אלא אומר רב ציודה, שמחה היא בעלת תוכן. שמחה אינה פראות, אלא גילוי של אהבה גדולה בתוך הנפש. הדבר הכי משמח בחיים זה לדעת שאוהבים אותי. כשעם ישראל נמצא בתוך שפל הגלות, ומרגיש כאילו כבר די, אין סיכוי, ועל סף השמדה, ופתאום מתגלה כמה השם אוהב אותנו, אז זו שמחה גדולה. אז יוצא לפי זה שאפשר לשמוח בפורים באמת, כאילו יאללה בלגן אפשר כל השנה, זה לא קשור. אבל לשמוח בפורים באמת אפשר רק אם מבינים את המהות של פורים. כי היין הוא בא לבטא משהו, הוא לא יוצר את השמחה, הוא בא לבטא את השמחה. לתת לה תדלוק מהצד. אז שאל אחד התלמידים, שאלה, לפי זה, אם אדם אינו מרגיש בחשיבות היום, אין מקום שישתה יין? תשובה, אז צריכים להרגיש חשיבות היום. הרצי זה לא מוותר. כלומר, זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני לא אשתה, אז תרגיש. אז תרגיש ותשתה. אדם שאינו מרגיש מהי הצלה ממיטה לחיים, זה לשון של הגמרא. שאומרת על שמשווה בין פסח לפורים ואומרת פסח זה היה מעבדות לחירות ופורים זה היה ממיטה לחיים. אז אדם שאינו מרגיש מהי הצלה ממיטה לחיים הוא אדם שאינו רוצה לחיות, הוא אדם לא נורמלי שצריך תיקון וטיפול נפשי. וואו, נשמע חריף. אז המשנה במסכת פסחים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז אם בפסח אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אז בפורים אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא ניצל ממוות עכשיו. אז איזה כיף לחיות. ברוך אתה, אני אלוהים, מלך העולם, שהכל נדיבו. תודה לנזר תפארתנו. ולכן השמחה של פורים היא שמחה של עצם החיות, של החיות הטבעית. אומר המשנה ברורה, ונראה הטעם, ולא קבעו כאן, בחנוכה, במשנה ברורה בהלכות חנוכה, מביא את הלבוש, שלא קבעו בחנוכה לשמחה כמו בפורים. כלומר, זה שני ימים טובים על אירועים שקרו לעם ישראל בהפרש של 200 שנה. והאופי שלהם מאוד שונה. קבעו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל, ופורים למשתה בשמחה. חנוכה זה חג של תודעה. הודיה זה להכיר באמת. הלל זה לבטא את ההכרה באמת. בזמן שמדליקים נרות חנוכה, זה מאוד מיוחד, צריך להגיד בפה מה עושים. הנרות הללו, אנו המדליקים, הניסים, הנפלאות וכו'. לא כתוב שנגיד, כשיושבים בסוכה לא צריך להגיד שום דבר. כשמנהלים את הלולב לא צריך להגיד. כשתוקעים בשופר לא צריך להגיד. כשמדליקים נרות חנוכה צריך להגיד. למה? כי העניין של חנוכה זה לבטא, לדבר, לברר בשכל. ובפורים, בדיוק להפך. עד אל לא ידע. פשוט תחיה. ואם השכל מפריע לחיות, כי הוא כל הזמן חוקר ומברר מבחוץ, אז מסלקים את השכל. אם צריך באלימות, אז באלימות. למה? אז אומר המשנה ברורה בשם מביא את הלבוש, ונראה הטעם דלא קבעו כאן בחנוכה לשמחה כמו בפורים, כי בפורים היה הגזרה להשמיד ולהרוג את הגופות, שהוא ביטול משתה ושמחה. כלומר, האיום היה על הקיום הפיזי, ולא את הנפשות. שאפילו המירו דתם חס ושלום, לא היה מקבל אותה. זאת אומרת, אם היו אומרים לאמן הרשע, נאמין במה שאתה רוצה, שתחווה למי שתגיד לנו, רק אל תהרוג אותנו. הוא היה מסכים? לא, כמו הנאצים. לא עניין אותו במה אנחנו מאמינים, הוא רצה פשוט שלא נהיה נקודה. לכך, כשהצילם הקדוש ברוך הוא ממנו, קבעו ללא שבחו יתברך, גם כן על ידי משתה ושמחה. כלומר, זה מה שהיה מאוים, וזה מה שחי וקיים למען שמו. מה שאין כן במעשה דאנטיוכוס. או מה זה ללול שבחו על ידי משתה ושמחה? קבעו מצווה של משתה ושמחה. מצווה היא קודש. שקידשנו במצוותיו. אז מה אומרים בזה? שהמשתה והשמחה של עם ישראל הוא קודש. זה לא סתם חיים של הישרדות, של טבע, אלא זה חיים של קודש. כי עצם החיים שלנו הם קודש להשם. הראיה שהטומאה כל כך מתנגדת להם, שהטומאה, שהרשע לא מסוגל לסבול את עצם הקיום שלנו. מה שאין כן, במעשה אנטיוכוס, שלא גזר עליהם להרוג ולהשמיד. ליוונים לא היה עניין להרוג אף יהודי. ממש לא. רק מה? רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם. כלומר, בחנוכה, אז המלחמה של היוונים הייתה אמצעי. המטרה הייתה לבולל את עם ישראל. המלחמה הייתה אמצעי. אם עם ישראל היה מסכים להתבולל, לא הייתה מלחמה. אז חנוכה מלמד אותנו שמי שהוא מתנגד לקודש, מי שמתנגד לרצון השם בעולם, אז הוא לא מסכים לקבל את הדת שלנו, את האמונה שלנו, כי היא מפריעה לו. זה ברור. פורים מלמד אותנו שמי שמתנגד לקדושה בעולם לא מוכן לסבול את עצם הקיום הפיזי שלנו. אז מה זה אומר? זה כזה שיקוף, תמונת ראי, שמראה לנו שגם הקיום הפיזי שלנו הוא קודש. למה זה ככה? יש פה משהו שכותב על הלוח? מה? אולי יש? טוב, לי יש. כתבנו את זה פעם על הלוח? מצוין. אדם חי בשלושה מישורים במקביל. יש את הרובד הפיזיולוגי של הגוף, יש את הרובד הפסיכולוגי, רגשות, נפש, ויש את הרובד השכלי. כל מה ששייך לעולם, הנה הוא, מתחת לאדמה. אז נזלג למקור ארבע. אומר הרב, תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה, עיקר בלשון חז"ל זה שורש. שורש הוא מקור יניקת החיות של הצמח. אז מה מחיה, כמו שהשורש מחיה את הצמח, אז מה שמחיה את כנסת ישראל שונה במהותו ממה שמחיה כל עם ולשון. בכל עם ולשון, הנקודה הפנימית של חיפוש החיים הקיבוציים, כלומר, למה אנשים רוצים לחיות ביחד, מיוסדת היא, מה היסוד שלה? על התוכן הכלכלי, לכל צורותיו, ביסוד הדאגה הפנימית, השרויה בקרב האדם, לבצר את מעמיו, חייו, הגשמיים. זאת אומרת, למה אנשים חיים ביחד, בקהילות, ואחרי זה בעמים? כי זה יותר משתלם כלכלית. כי אדם אחד מאוד קשה לו גם לגדל תבואה, וגם ירקות, גם פירות. צריך לאכול הכל, נכון? אז גם תרנגולות. גם צריך צמר, אז גם כבשים, וגם תרופות, וגם אורו, בקיצור, קשה. אז מה עושים? כשגרים בקהילה, כל אחד עובד במקצוע שלו, יש שוק, קונים, מוכרים, וזה מה שיוצר את הלכידות הלאומית, שזה משתלם לכולם. כלומר, איזה רובד מחזיק את החיים החברתיים? פה. הגוף. ומה עם מה שמעל זה? האדם הוא לא רק גוף. אומר הרב, והרוח העליון, שורה שלישית במקור ארבע, והרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת, הוא רוח הסדר והיופי, שהוא חפץ העונג של החושים על פי משאלות לב האדם. וכשם איזה קיבוץ על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. זאת אומרת, לאט לאט חיים ביחד הרבה שנים, לאנשים יש תרבות, אז לאט לאט נוצרת מוזיקה לאומית, ותלבושת לאומית, ואומנות לאומית, וככה לאט לאט נוצרה ביחד. אז מה שמחזיק את האומה זה הכלכלה, וממעלה יש כזה טיפות של נגיעות תרבות, נפש. בעם ישראל, מה המחנה המשותף שלנו? רוב שנות ההיסטוריה, בעם ישראל בכלל לא ענה על ההגדרות הסוציולוגיות של עם. כי מה זה עם? קבוצת אנשים שחיה באותו מקום, חולקת ריבונות על שטח משותף, מדברת באותה שפה, חווה אותם חוויות, מתמודדת אותם מתמודדויות, זה עם. בעם ישראל, רוב ההיסטוריה לא היינו באותו מקום, לא הייתה לנו בכלל ריבונות, לא דיברנו באותה שפה, לא היינו, ההתמודדויות היומיומיות לא היו אותו דבר. אז מה הפך אותנו לעם אחד? מה השאיר אותנו עם אחד במרחק של אלפי קילומטרים אחד מהשני? למה יהודים מתימן ויהודים מפולין הרגישו אחים יותר מאשר היחס ביניהם לבין השכנים שלהם הגויים? מה המחנה המשותף? שמה זה אומר?
תורה.
אמונה, תורה, הקודש, קיצור. אז המחנה המשותף שלנו הוא הקודש. אומנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. הצמאון לדעה והרגשה האלוהית בתכלית עליונותה ותארתה היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. אז איפה המקום של התרבות, היופי, בעם ישראל? מה? לא על גבי, אלא מתוך, כביטוי של והעידונים הנובעים משלמות ציור זה בכל רחבי החיים ועומקיהם, אין הם גמות האסתטיות. זאת אומרת, בעם ישראל הכיוון הוא הפוך. החיבור מתחיל מפה ויורד לפה. שירת הים, זה אלי, והנווהו, התנהל לפניו במצוות. רוב האמנות היהודית, רוב הדורות, היא באה לקשט את הקודש. נוי מצווה. הדעה הפנימית המכרת שבמילוי תשוקה עליונה זו של החיבור לקודש הכל מתמלא שאין שום דבר מכל מגמות החיים ועידוני החיים סדרי החיים בתוכניהם שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת הכרה זו היא עניין מיוחד לישראל מונח בטבע נשמת האומה. זה מה שנקרא סגולה. טבע, אם אתם זוכרות. שסגולה זה לא משהו נרכש, זה לא משהו שלומדים אותו, זה טבע. מתגלה בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים. מה זה הכרה פנימית? בלא מודע. אז גם המוני המונים, אפילו אם הוא לא יודע לקרוא ולכתוב, אפילו אם הוא לא למד חומש בחיים שלו, הוא יודע ששווה להיות יהודי, כי זה משהו אחר, מיוחד, אלוקי, קדוש. לצערנו, הדוגמה לזה, ההוכחה לזה היא עצובה, שמאות אלפי יהודים מסרו את נפשם לאורך כל הדורות, כשהייתה להם ברירה אם לחיות באושר וכבוד בתור נוצרי או מוסלמי, או למות בתור יהודי, היה ברור להם שעדיף למות בתור יהודי, ולא לחיות באושר וכבוד בתור מוסלמי או נוצרי. למה? עכשיו, זה לא דווקא היה הצדיקים הכי גדולים, זה הרבה אנשים שביום יום קצת חיפפו פה ושם, או אפילו יותר מפה ושם. לא בדיוק שאמרו על כל הלכות שבת אפילו, או הלכות שמירת הלשון, אבל כשזה הגיע להיות או לא להיות, היה ברור להם שעדיף להיות יהודי ולמות.
מה היו האנשים שלו?
הם היו מיעוט. זה היה פלא. זה שהיו כאלה זה לא פלא. פלא שהרוב לא היו כאלה. שזה לא דווקא אנשים שיכלו לעמוד בוויכוח דתי מול נוצרים, ולהסביר להם למה היהדות עדיפה על נצרות ולמה נצרות היא זיוף. בלי להבין, היה ברור להם שעדיף להיות יהודי. מה את שואלת, אדר?
מה?
נגדלת
בסגולה מעל ישראל להחיבור לקודש?
כן. מעצם זה שאנחנו יהודים, אנחנו מחוברים, דבקים בקודש. וברור לנו שזה טעם החיים. למה? ככה. אשרי עם שככה.
אני מרגישה שדווקא בתקופה האחרונה,
בתקופה
האחרונה, בתקופה האחרונה, בתקופה האחרונה, בתקופה האחרונה, בתקופה
האחרונה, בתקופה האחרונה, דווקא בדורות האלה זה הכי ברור. הכופרים הכי גדולים עלו לארץ ישראל ולייבש ביצות ולריב עם טורקים ובריטים וערבים. למה? למה לא הולך לאמריקה? היום, כל שנה, בוגרי י"ב, שכל מה שיש להם בראש זה בילויים ובנות, שנה אחרי זה שוכבים במערבים ואוכלים בוץ. אז עם כל הכבוד שאומרים שהיום 30-40% הם בוגרי מכינות, זאת אומרת ש-60% הם לא בוגרי מכינות, וגם לא חובשי כיפה, וגם לא שומרי שבת, וגם לא אוכלי כשר. אז מה מביא אותם לשכב בבות בשביל עם ישראל? הם בעצמם לא יודעים להסביר. מדהים. כששואלים אותם למה, התשובות שלהם דביליות ברמה מביכה. עשיתי את זה כי מישהו צריך לעשות את העבודה. יופי, למה אתה? כי עשיתי את זה בשביל החבר'ה. כן, אתה מוכן למות בשביל החבר'ה? עשיתי את זה בשביל המשפחה שלי. מה, באמת? אז למה התנדבת למשימות שיקטינו את הסיכוי שלך להיפגש עם המשפחה אי פעם? אם אכפת לך ממשפחה שלך, אז אל תתנדב לקרבי. למה עושים את זה אלפי בחורים כל שנה? התשובה היא לא הגיונית, כי אנחנו עם לא הגיוני. לזה קוראים סגולה. בדיוק אחת המצוות ש-99% מקפידים עליהן, חילונים, לא המצווה הכי סימפטית, ברית מילה. מי יודע למה? אף אחד. ככה. אמרנו, ככה זו התשובה הכי עמוקה על כל השאלות. והולכת ומתחברת ומתבררת, זה לא שאי אפשר להבין, אבל זה לא תלוי, אבל זה לא תלוי בהבנה. זה מה שהרב קרא באיגרת שלנו, בחירה. הולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות בכל דור ודור. אבל העניין האלוהי בתוך כל ערך החיים, בעומק טבע הנשמה, הוא העצם הישראלי. כלומר, זה העצמיות של מה זה להיות יהודי. אז אמרנו, אנחנו יצורים מורכבים. יש לנו גוף, יש לנו נפש, יש לנו שכל. כל אחד מהם יש לו אינטרסים שלו, רצונות שלו, טבע שלו. למשל, כל אחד שואל את השאלות שלו, כל אחד רוצה את הרצונות שלו. הגוף שואל, זה נעים? כי את הגוף מעניין רק דבר אחד, שיהיה לא נעים. כשר, לא כשר, מוסרי, לא מוסרי, לא מעניין אותו. הגוף רוצה רק שיהיה לא נעים. הנפש, גם רוצה לחוות חוויות נעימות. וגם לא מעניין אותה ההקשר, בהכרח, ההקשר הרוחני. אז גם הגוף וגם הנפש שואלים, זה נעים? וזה הקריטריון מבחינתם. השכל שואל שאלה אחרת לגמרי. השכל שואל, זה אמיתי? כי השכל מחפש אמת. לא חוויות. ומה הנשמה שואלת? מתקרבים ככה להשם? השם שמח בזה? זה מביא אותי למקום יותר אלוקי? וזה מה שמעניין אותה. כי אם לא, לא מעניין אותה. מתי מגלים כמה אנחנו רוצים לחיות? שהחיים בסכנה. ואז מגלים כמה החיים יקרים לנו. כמה עצם החיים יקרים לנו. ואז כשהחיים בסכנה, מגלים כמה רוצים לחיות, וגם למה רוצים לחיות. כלומר, גם דברים שביום-יום לא חושבים עליהם, או לא חושבים עליהם בעומק הזה. אבל דווקא כשהחיים בסכנה, אז נפתח שער להבין את ערך החיים. נראה באמצע עמוד 2 מה בצע בדמי ברדיתי לשחת. אז מה בצע בדמי ברדיתי לשחת, תרגום לעברית מדוברת, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, מה תרוויח אם אני אמור? מה יצא מזה? אבל מה אומר החלק השני של הפסוק? עדך עפר, אגיד עמיתך. כלומר, בשביל מה אני חי? כדי להודות לך, זה שייך לרגש, וכדי להגיד את עמיתך, זה התורה, האמונה, תורת אמת. אומר הרב, תשוקת החיים הטבעית, המוטבעת בתוכיותה של נפש כל חי, מקבלת היא ערך עדין, קדוש, ונשגב, כלומר היא כבר לא רק טבעית, כי בטבע אין עדינות, בטבע אין קדושה, בטבע אין משהו נשגב, טבע פשוט טבע, ככה זה. הטבע הוא סתמי, פראי, שרירותי. אז תשוקת החיים הטבעית, לכאורה היא גם כזאת. אבל, אומר הרב, היא מקבלת ערך עדין, קדוש ונשגב, כשהיא באה מתוך ההערה האלוהית. המקשבת את המיית התשוקה הנשמתית. מה הנשמה משתוקקת? שתהיה מוארה באור זיו הקודש, אותה המידה של מנת החיים החומריים ההולכת ושוטפת בתוך הנפש אשר בדם. מה שכתוב בויקרא, כי אדם הוא הנפש. שהחיים הגופניים הם מתכוננים על ידה, ואת האמיה, בדבר שני, ואת האמיה הנפשית של הריגת החיים המזדקכת על ידי אי הביטחה שלה בעמדתה, מפני עלילות השינוי מההתהפכות אשר בעולם. זאת אומרת, יש משהו שגורם לנו עדינות בנפש, וזה שהחיים הגשמיים שלנו לא בטוחים. אף אחד מאיתנו לא יכול להישבע שהוא יחיה עד מחר בבוקר. מה זה אומר? שהחיים שלנו אלוקיים, לכן הם בידו, אז באמת הם שלו. אז אומר כמה הם גדולים, כמה הם ענקיים, הם לא סתם חיים, סתם הישרדו, אלא מתנה אלוקית. אז החיים הם חסד, חסד עולם. נדלג למטה, שמע השם בכונני, השם יהיה עוזר לי. אומר הרב, אמנם מעורבת היא תשוקת החיים בעמדה החומרית, בקיום החיים הגופניים וכל העושר הקשור בהם, בנטייה הטבעית המקננת בנפש כל חי. ומעורבת היא ממילא בשיגים של שקיעה במעבה החומר. אני רוצה לחיות כי זה כיף. אני רוצה לחיות כדי ליהנות. אז מה כזה אידיאלי בתשוקת החיים? זה ביחד. אבל האידיאליות הנשגבה שבתוכה היא שוכנת עמוק בקרבה. היא לא במקום אחר, זה לא רצון אחר. זה אותו רצון בעומק. ואף על פי שהאמיה, כלומר הרעש של אהבת עצמו החומרית, היא מחרשת לפעמים. כלומר, היא עושה כל כך רעש שקשה לשמוע את הקול הפנימי, עד שקשה להקשיב את הד הקול של תשוקת הקודש, שמופיעה כזיק טוהר בתוך התשוקה החיונית, והדגש הוא על בתוך, אבל השם, היודע כל תעלומות, וחודר לתוך נבחי הנפש, הוא המקשיב את התוך הפנימי, האידיאלי, הבא מתוך השקיקה אל אור החיים של הקודש. הצפון, איפה? בתוך תשוקת החיים. אז אני מבקש, שמע השם את מה שאני לא תמיד מסוגל לשמוע. אבל אתה תשמע את העומק, למה אני באמת רוצה לחיות? אני רוצה לחיות איתך, אני רוצה לחיות עם הקדושים. אז כשעם ישראל רוצה גאולה, מה זה גאולה? לקום לתחייה. כי בגלות אנחנו כמו מתים, עצמות מפוזרות, כמו בנבואת יחזקאל. ולחזור לארץ ישראל זה לחזור לתחייה, לחיות. אז למה אנחנו רוצים לחיות? שוב, שתי קומות. קומה ראשונה, בסיסית, כדי להיות עם נורמלי, כדי לחיות חיים. אבל בעומק של הרצון לחיות חיים, זה רצון לחיות החיים שלנו, של עם ישראל. תראו במקור 6, שלוש שורות האחרונות. ובכללות האומה כולה, או אולי קצת קודם, סליחה, מה נעשה? הרשפים, שורה רביעית במקור 6, אמצע השורה. הרשפים, אותם רשפי רשפי אש הלבטיה, הרשפים מתגברים בלב הצדיקים. היא קודש, קודש, יוקד ועולה. ובלב כל האומה הוא בוער מימים ימים. אש תמיד תוקד על מזבח או תכבה. ובלב כל ריקנים שבישראל, ובלב כל פושעי ישראל, שלא רואים את האש בוערת, אז מה זה אומר על האש הזאת? שהיא לא נמצאת? לא. אבל לא רואים אותה. אז מה זה אומר עליה? שאיפה היא נמצאת? האש בוער ויוקד, לפנימי פנימיות. זאת אומרת, אצל צדיקים רואים את זה בגלוי. אצל יהודים פשוטים זה בפנימיות. אצל אלה שנראים לנו רשעים ופושעים, אז אותה אש בעצמה נמצאת לפנימי פנימיות. אז היא יותר עמוקה, יותר עמוקה מהרצון הגלוי, יותר עמוקה מהתודעה, סגולה. ובכללות האומה כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה, הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראלים במלואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. אצל הרשעים אותה אש של אהבת השם בוערת, ממחיה אותם, אבל הם לא יודעים את זה ולא רוצים את זה. אז מה זה אומר? שעשו אותי לא רק אש פנימית כמו אצלנו, שאנחנו יכולים לזכר בה, נגיד בתפילה או בשבת או... אצלם זה לפנימי לפנימי. לא אותה אש עצמה, רק היא קבורה יותר עמוק. כי מצליחים להסתיר אותה מעצמה.
איך
אני אצלם לגלל? לפעמים, כשקבורים דברים גדולים, במיוחד. אבל ביום יום לא. או שהם ילמדו תורה, או לפעמים ביום כיפור, כשנמצאים בכותל, או כשיש מלחמה. דברים כאלה שמעוררים גם אנשים שנראים רחוקים. או כשיש אירוע גדול בחיים. כל מיני. עמוד 4. אז מה יוצא? שיפורים זה יום של חיבור הגוף והנשמה. כי עצם הגוף היה מאוים, וביקשנו ישועה על עצם קיום הגוף, ואנחנו מקיימים מצוות בהודיה על עצם קיום הגוף. מה יוצא? שעצם קיום הגוף הוא קדושה. זה מגלה עד כמה עצם קיום הגוף הוא קדושה. מקור 10. כי למה הטומאה שונאת אותו, את הגוף שלנו? מה אכפת לאמן שנהיה גויים? הוא אומר, לא, יהודים, גם הגוף שלהם קדוש. לא רוצה שיהיה גוף יהודי בעולם, כמו הנאצים. שאפילו יהודים שהתנצרו, הנאצים הרגו אותם. למה? כי אמרו, יהודי זה יהודי. מה, שפכו לו קצת מים, אז הוא לא יהודי? צודקים. הוא אומר, אויבי תחכמני. מה זה מלמד? אז לכן פורים נראה כמו שהוא נראה. אומר הרב, והנה, הערה הנמשכת ביום הקדוש הזה, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי, כי קימו וקיבלו בו את התורה ברצון. מה שהיה מקודם לכן, הודעה רבה לאורייתא, וזה האונס לא היה כי הם לגופים, כי הנפשות נהנות מאור העליון. וזהו רצונם וכבודם, לקבל להם עול תורה ומצוות, אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי, על כן היה כבד עליהם עול התורה. זאת אומרת, שהשם, כאילו, יש שאלה מפורסמת. צד אחד, השם שואל את עם ישראל, רוצים לקבל תורה? וכולם אומרים ביחד, נעשה ונשמע. מצד שני, כפה להם ערכי גיגית. אז אם כולם אומרים נעשה ונשמע, למה צריך לכפות ערכי גיגית? תשובה, אומר הרב, אנחנו מורכבים, יש לנו גוף, יש לנו נשמה. כשהשם שואל, רוצים לקבל תורה? הנשמה אומרת, נעשה ונשמע, והגוף לא מתלהב. אז כפיית ערכי גיגית הייתה על הגוף, לא על הנשמה. אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי. על כן היה כבד עליהם עול התורה. אמנם, כאשר שחה לאפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגופם, וכאשר היה השם להם לישועה, נפתה גופם מהכוחות הרעים. אם התומעה רוצה לשלוט על הגוף שלנו, ואז משתחררים, זה אומר שהגוף שלנו לא, הוא לא יכול להתקיים גם אם התומעה תשלוט בו. יכול לחיות רק בקדושה. ואז מה מתברר? ולא נמצא בהם רצון, כי אם בלב אחד, לאביהם שבשמיים. על כן, ביום זה, של פורים, לעד הצללים ינוסו. ועל כן יש לומר, דהי תמה, דמלאכה, לא קיבלו עליו בפורים. וכי היום, בפורים, אין הגשמי מתנגד לרוחני. על כן, בכל יום טוב, שיקר התכלית של כולם, שיהיה מקרא קודש, להתענג על השם, לא ייתכן להיות עסוק במלאכות חול. זאת אומרת, ביום רגיל, כל השנה, קודש וחול, זה כמו דנדנדה. כשזה עולה, זה יורד. אתה לא יכול להיות מרוכז בקדושה ולעשות מלאכה. כי זה סותר. כי מלאכה זה החיצוניות של החיים, לשרוד, לשפר את התנאים בעולם הזה. וקדושה זה קדושה, זה הנשמה, זה לא הגוף. מה מתברר בפורים? שהגוף והנשמה הם אחד, הם ביחד. הם לא סותרים. זאת האמת. מה שאין כן היום, שנהפכה הכללה לברכה, הכללה שבזעת הפכת תוכל להכין, ואפילו עסוק במלאכה, שם הוא מוצא אור הקדושה, כי מה מתברר בפורים? שגם הגוף שלנו קדוש. נראה לי שלכן הנס של פורים היה דווקא על ידי אישה, כי זה דווקא אצל נשים זה יותר בולט, שהתחושה הגופנית, התחושה הנפשית, התחושה הרוחנית, הן באות ממש ביחד, כי ממש קשה להבדיל ביניהן. שומעים רעיון של תורה, נגיד, והנשמה מתרגשת, והנפש מתרגשת, והגוף מתרגש, ביחד. דבר דומה לזה, אומר רבי נתן, ומוסיף עוד נקודה, ועל כן פורים מותר בעשיית מלאכה. כי פורים הוא בחינת הערת הקדושה הגבוה מאוד מאוד, שמגודל עוצם הקדושה אין רואים שם שום קדושה. זאת אומרת, יש דברים כאלה, יש קדושה שאני יכול להבחין בה. בפשטות. מה זה אומר? שזו קדושה נמוכה. יש קדושה שהיא כל כך גבוהה, עד שאני לא יכול במבט משהו להגיד, וואו, יש פה קדושה. כי באמת זה יותר מקדושה. זה קודש קודשים. זה כמו סליל שהוא כל כך גבוה, לא שומעים אותו. כמו פלש שהוא כל כך מהיר, שלא רואים כלום. אז יש קדושה כזאת, שהיא כל כך עליונה, שהיא לא נראית כמו קדושה. וכן מה שכתב רבנו זכרונם לברכה, על מה שאומרת המשנה, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. אז כל התנ"ך קודש, שיר השירים קודש קודשים. כתוב בשיר השירים קדושה? כתוב בשיר השירים כלום. ושם, בספר שיר, אפילו גם אין בו שם השם דרך אגב, כמו במגילת אסתר. ושם, בספר שיר השירים דייקה, אין שום תאיבות, קדושה וטהרה כלל. על מה מסופר בו? על אהבה טבעית. כי עיקר הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל הוא טבעי. הוא לא בגלל שאנחנו חכמים ומבינים ויודעים ושואלים ומתרצים ומבררים. זה הביטוי של הקשר. אבל עצם הקשר הוא מעל ההבנה. סגולה ולא בחירה. וזה מתגלה בפורים. לכן פורים זה עד לא ידע. להיות מעל הידיעה. לא חייבים דווקא אלכוהול בשביל זה, אבל להיות ברוממות כזאת ובשמחה כזאת ובאהבה כזאת לקדושה, מעל ההבנה. כמו מגילת אסתר. מה הסיפור של מגילת אסתר? היה מלך, שיקור, עולל, נועף. הייתה לו אישה, לא שמעה בקולו, היה לו יועץ, אמר לו תהרוג אותה, הרג אותה. היה צריך לבחור מלכה חדשה, והוא מינה את היועץ הזה בינתיים לשר הראשי שלו. ואז התברר שהמלכה והיועץ החדש הם צ'ילבות, לא מסתדרים אחד עם השני. אז הוא העיף את היועץ ומינה מקומות הדוד של המלכה. זהו. זה כל הסיפור של פורים. טלנובלה. הוא היה זה סדרת טלוויזיה. ככה זה נראה. למה זה לא ככה? כי מה מתברר בתוך כל הסיפור הזה? כמה שהם אוהב אותנו. כמה שהם לא עוזב אותנו במקום הכי רחוק, הכי עלוב, הכי מטורלל שהגענו אליו בגלות. אז לכן אין שם השם במגילה. אפילו פעם אחת. למה? כי כולה שם השם. כי מה היא מבררת? שכל ההיסטוריה של עם ישראל זה שם השם אחד גדול. והוא כל כך גדול עד שהוא נסתר. כי להגיד כן, שינדלת יוד, אלוקים, כל שם זה יש לו את הסגולה שלו, את התכונה שלו. אבל להגיד, אני אוהב אתכם ככה כמו שאתם, אין לזה שם. זה הכל, זה השורש. אז זה גם קדושה כל כך עליונה, שלא רואים שום קדושה. כמו פורי. עד לא ידע. שנזכה בפורים הזה, כל פורים ופורים, כל שנה ושנה, משנה לשנה, תביע עומר, תורת השם, לגדול, באהבת השם, באהבת התורה, באהבת המצוות, כדור קיבלו ימי אחשוורוש, באמת שיהיה עד לא ידע עם כל ישראל, גלולה שלמה.